אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להזין לנו כאסקט באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני הסקטים. על ההפקה איתנו היום עמרי קפלן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. עם מה אנחנו מתחילים, יובל?
אנחנו מתחילים עם הצבי. שמעת, הצבי עולה היום, סדרה חדשה במרכזה העיתון המיתולוגי של אליעזר בן יהודה, אחרי החדשות בכאן 11. תעלה התוכנית הזאת היום. הסדרה. הסדרה, לא תוכנית, הסדרה.
על האיש המסעיר הזה, אליעזר בן יהודה.
לא בחור פשוט.
לא בחור פשוט בכלל.
בסדר, אולי אנשים כאלה שעושים דבר גדול הם לא פשוטים.
ירון לונדון כתב עליו בשיר אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח. ואני חושבת שלא היה בו שום דבר מבדח אליעזר בן יהודה, והוא לקח את עצמו נורא ברצינות, ואתה רואה שם גם בסדרה איך הם אסור לדבר איתם בשום שפה שהיא לא עברית. עכשיו, אנשים שבאים אז, בסוף המאה ה-19, לירושלים, הם לא יודעים עברית עדיין, אז הם לא מוכנים. אין, אי אפשר.
חצי מהסדרה בשפות אחרות.
נכון.
ביידיש יש שם, ברוסית.
נכון.
זה יפה, אבל עשו את ירושלים מחדש ככה.
כן.
יש שם איזה, בסצנת פתיחה, יש שם ליד החומות, ורואים דיר כזה וזה, זה נראה אותנטי. מכירים, אבל שונה.
איש מוטרף. אבל תראה, בזכותו אנחנו יושבים פה, ומפטפטים לנו בעברית קלוקלת.
זה נכון, הוא היה נוזף בנו, לא?
הוא מדבר... לא, הוא היה מבסוט, אני חושבת.
כן, הוא רצה שזה יחיה.
נכון.
הוא לא רצה שזה יהיה כפוא.
נכון.
טוב, אנחנו, כפי שאתם שומעים, אנחנו מאוד נסערים מהעניין הזה, אבל אנחנו מנצלים את ההזדמנות שהסדרה הזאת עולה כדי לדבר על העיתון הצבי, ועל היחס של אליעזר בן יהודה לעיתון הזה. זה, הוא, כמו השפה העברית, הוא לקח דברים מאוד ברצינות.
כן.
נדבר על זה עם דוקטור חזי עמיור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית, שם יש גם כל מיני צטלך. כהרגלם, שאנחנו מעוניינים להבין מה הם. ונדבר גם עם המשורר, ליאור שטרנברג, על אנתולוגיה לשירה אירית שהוא ערך.
ערך וגם תרגם את רובה, צריך לומר. יש שם עוד כמה מתרגמים, אבל יש שם המון שירים שהוא תרגם.
ואני חייב להגיד לך שמה שהבנתי זה שלעבודה עליה נכנסה גם המלחמה בעזה. הם לא אוהבים אותנו האירים, כנראה שגם בעלי זכויות על שירה.
גם האירים לא אוהבים אותנו.
לא, האירים לא אוהבים אותנו יותר מאחרים.
Okay.
הם ממש ווקלים לגבי איזה העירים.
אוקיי.
Okay. וזה בא לידי ביטוי בעבודה על האנתולוגיה הזאת. אז אנחנו נדבר גם על זה, נשאל אותו על העניין הזה. רק נגיד, למי שלא יודע, דבר מרגש קורה היום, פרס ספיר, אנחנו נדע מי זוכה בו. היום. טקס חלוקת הפרס יערך היום בשעה 5:30 באופקים, כמחווה לתושבי הדרום. הוא ישודר אחר כך בקשת, בשעה 10:45, לכל מי שלא מדרים. המועמדים. גיא לרבן עם חיים, אורלי קסטלבלום עם ביוטופ, סימני שיניים של חנוך מרמרי, הום ממה של תמי בצללי, ומה קרה להגר באלת של אופרה אופר אורן. איחולים לכל המתמודדים ובהצלחה וכולי וכולי.
כן.
גם פרס ספיר לספרי ביקורים יחולק היום. המועמדים שם עם שחר קמיניץ, עם משאבי אנוש, אילנה רוצ'בסקי עם טסקה, ואושרת אסיאג לופז עם על משכבי בלילות. גם פה. בהצלחה לכולם. מחר נדווח על הזוכים.
נכון. טוב, אם אנחנו כבר עם פרסים, אז פרס ישראל. פרס ישראל מייצר השנה התנהגויות משונות וטקסטים מעניינים. פרופסור דוד הראל הוא נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, והוא פתח השבוע את הדיון בוועדת המדע של הכנסת בעניין ביטול פרס ישראל, עם דברים שהוא אמר שהתייחסו לביטול פרס ישראל השנה. כמו שאנחנו יודעים, פרס בוטל על ידי שר החינוך יואב קיש, שלפי העיתונאי בן כספית, הוא ביטל את הפרס כולו כדי למנוע את מתן הפרס על חדשנות לאייל ולדמן, יזם, בן אדם, טוב, אנחנו מכירים את מפעלו,
נכון,
אב שקול גם.
נכון.
וגם אייל ולדמן הוא לא מתומכיו הגדולים של ראש הממשלה, ולא מתומכיה הגדולים של הממשלה, והוא גם לא מהתומכים הקטנים שלהם. אז נכון. יכול להיות שיש לזה קשר.
נכון.
כך טוען בן כספית, יואב קיש כמובן מכחיש את הדבר
נכון.
הזה, אבל הטענה של בן כספית, גם כבר הספקנו לראות הוכחות, שיש החלטות חתומות על זה שוולדמן זוכה בפרס, זאת אומרת, ישבו והחליטו, אף אחד לא חשב לבטל את הפרס,
נכון.
ופתאום ביטלו. כדי שאייל ולדמן, אולי כדי שאייל
אולי
ולדמן...
אולי גם אחרים.
לא יעלה לבמה ויגיד את מה שהוא חושב, כי אנחנו לא רוצים לשמוע את מה שהוא חושב.
זה נכון. ואין ספק, לי אין ספק, אם כי אני לא בטוח...
זה לא יכול להיות ביחד שגם אין לך ספק וגם אתה לא בטוח. זה לא מסתדר לי.
זה נכון. אני מעריך
שלכאורה
שהוא היה מנצל את מעמד הנאום הזה כדי להגיד כמה דברים מהסוג הזה שלא היה אומר אוקיי, מפאת כבוד המקום אני ארגע.
לא משנה, אבל אני הייתי רוצה שר חינוך יותר אמיץ שאומר בסדר שידבר.
זה העניין הבאמת מעליב פה. זאת אומרת לך באמת, חבר'ה, אתם כאלה קטנים? כולם, לא רק הוא, אגב, כל ההתנהגויות האלה, של האנשים שיושבים בטופ של הטופ, ואז אומרים, נו, אני לא אתן לו את זה.
אני לא אתן לו לדבר.
לא ניתן לו לדבר, נזרוק אותו מוועדה, לא ניתן להם להיכנס. אתם נבחרנו.
בקיצור, מה דוד הרן אמר? אנחנו אמיצים ואנחנו מוכנים לשמוע מה הוא אמר.
נכון, הוא אומר דברים מאוד חריפים. הוא אומר כך, באתי לכאן היום לטבוע את אלבונה מעמוק של המדע, התרבות, היצירה, האומנות והרוח של מדינת ישראל, כמו גם את אלבונם האישי של הנשים והגברים שעשו בעולמות האלה את המיטב שבמיטב, ושהוקרת המדינה להישגיהם ותרומתם העצומה בוטלו במחי החלטה אומללה אחת. אני קצת מדלג, אבל הוא אומר, החלטה זו אינה רק אומללה, היא בזויה, פחדנית, מרושעת ונגועה. ככה הוא אומר, תגובתו עליה אפופה בשקרים בוטים, כפי שהוכיח לנו בן כספית בסוף השבוע, התגובה של קיש, מה שהוא אומר. עולה ממנה חסר מוחלט בהבנה בסיסית את מטרות הפרס ואת הסיבות לייסודו, יש להוקיעה מכל וכל. במאמר מלפני כשבוע תיארה דינה זילבר את הצעד הזה כפסגת התחתית. אני אוהב את זה, פסגת התחתית, זה פואטי. ההחלטה שמה ללעג ולכלס את פסגי הישגי המדע והרוח של אזרחי ישראל, ואת החשיבות הקריטית של אלה לעוצמתה ושרידותה. בנוסף, היא מהווה את הפגיעה הקשה ביותר מאז ומעולם של גורם ממשלתי כלשהו במושאי עבודתה המובהקים של הוועדה הזאת, מדע, מחקר, טכנולוגיה, תרבות ורוח. הוא ממשיך וכותב שם שלא תהיה כאן כל טעות. זו אינה גחמה פרטית של השר, המשך ישיר לניסיונות ההשתלטות שלו על הספרייה הלאומית, על המל"ג ועל יד ושם. מיד אחרי שפורסמה ההחלטה, הוא כותב, איבדתי בפומבי את השרתי שמאחורי השיקולים אחרים אשר הגיעו מהממונים עליו או בהשראתם, והם קשורים לכך שלראש הממשלה ושר החינוך אין כל חשק לעמוד על הבמה וללחוץ יד לזוכים ולזוכות אשר מן הסתם יהיו ביניהם גם מבקרים חריפים של הממשלה ושל העומד בראשה. והנה בא בן כספית ומאשש השערה הזו, ביג טיים. עד רבה, יטריח את עצמו שר החינוך ויגיע לכאן כדי להסביר מדוע הוא מבטל, מדוע רומס, מדוע מחרב. מדוע הוא עושה הכל כדי להפוך את ישראל לספרטה מובהקת. אין חולק על כך שאנחנו עמוק בתוך עידן של טבח וחטופים, מלחמה ודם, אימה ופחד, ובעקבותיהם כמובן גם גילויי גבורה וערבות הדדית אילאיים, את אלה בוודאי שיש להעלות על נס, בטקס המסורות כמובן, וגם בהוקרה של חיילים וחיילות מצטיינים בבית הנשיא, ואכן אפשר אולי גם לשלב זאת בפרסי ישראל, בדמות קטגוריה חדשה, מיוחדת לשנה זו, אך בשום פנים ואופן לא במקום הקטגוריות שהיוו מאז ומתמיד את מוסד פרס ישראל, גם בזמנים של משבר עמוק ומלחמה, ואשר עליהן תפארתו ותפארת המדינה כולה.
טוב, אז הדברים חריפים מאוד, ויש איזה טקסט ארוך מאוד, אי אפשר כאן לקרוא את כולו. בין השאר הוא מדבר על מה ניתן לעשות מול הביטול, כבר השנה, עכשיו.
כן.
והנה, לא הרבה זמן אחרי הנאום הזה, הודיעו ראשי אוניברסיטאות המחקר, שהם יקיימו במוצאי יום העצמאות טקס אלטרנטיבי לטקס חלוקת פרסי ישראל, שיכונה אירוע הצדעה למדע, לרוח וליזמות. הם האשימו את קיש בשיבוש ערכי ובפגיעה בחוסן הלאומי. אנו סבורים כי ביטול הפרסים מעולמות הרוח, המדע, היזמות והחדשנות בטקס פרס ישראל מבטא סדרי עדיפויות משובשים, הבוחרים להתעלם מהתחומים שהופכים את ישראל למדינה מתקדמת, עוצמתית ומובילה. ככה נכתב בהודעת ראשי האוניברסיטאות בנושא, שיבוש ערכי זה צורם במיוחד על רקע האיומים החמורים והבלתי פוסקים על מדינת ישראל ואזרחיה, אשר פריצות דרך מדעיות וטכנולוגיות מאפשרות להם להיות מוגנים ובטוחים יותר. מפגן ההצדעה יכלול מדענים מובילים, אנשי רוח בולטים, זוכי פרס נובל ופרס ישראל לדורותיהם, נציגי התעשייה, סטודנטים וציבור שוחר ידע ומדע. ראשי האוניברסיטאות מציינים שניסיונות רבים שנעשו על ידי גופים, ארגונים ואנשי אקדמיה להניע את שר החינוך מהחלטתו לבטל את חלוקת פרסי ישראל, גם במדע, העלו חרס. לדבריהם, אין במפגן זה שאנו נקיים בכדי לפגום במעמדם וכבודם של אלה שיבחרו בטקס השנה תחת נושא הגבורה, אלא לסמן לממשלת ישראל. כי הציבור הישראלי רואה בשיבוש סדרי עדיפויות פגיעה בחוסן הלאומי של ישראל. אנו קוראים לכל מי שמוכיר את המדע והרוח ומבין את תרומתם לחוסנה ועוצמתה של ישראל, להצטרף אלינו. מאוד מאוד משונה שהממשלה הזאת ועומד בראשה מפנים את גבם לרוח ולמדע.
משונה?
מה? כן, זה מאוד משונה. למה שלא תקחו? זה גם שלכם. המדע גם שלכם, הרוח גם שלכם. למה אתם מפנים את העורף?
כפי שנכתב המכתב לפי דעתי בצורה מאוד חריפה של הראל, פרופסור הראל. כן, ככה זה נכתב שם. תשמעי, יש לי המון מה להגיד. אבל אנחנו אוהבים לתת לספרות לדבר בתוכנית הזאת, ועל כן אנחנו ננצל את הענייני החדשות האלה לפינה ועיקרן תחילה. זה הפינה שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על כל העניינים האלה. אנחנו קוראים את הסיפור אבק, שמופיע בקובץ הסיפורים, סיפורים, של יואל הופמן, שיצא בהוצאת כתר פרדס לפני כשנתיים.
בבקשה.
כל אימת שילד עבר עבירה, אם שכח ספר, אם שפך מים בחצר בית ספר, אם היכה מישהו או נרדם בזמן הלימודים, כל המורים שלחו אותו למנהל. שמו של המנהל היה מר שטאוב, אבל אנחנו תרגמנו את שמו וקראנו לו אבק. אבק ישב מאחורי שולחן ענק. מבלי לומר דבר, הוא הניח לילד הנאשם לעמוד זמן ארוך מעברו השני של השולחן. לבסוף נשא את עיניו מהניירות, נעץ אותן בילד ושאל, מה הסיפור שלך? אחרי ששמע את הסיפור של הילד, אבק הציע גרסה אחרת לאותו אירוע. גרסה גרועה מזו של הילד. אם הילד אמר, אני פתחתי את המים, אבק אמר, פתחת את המים? התזת על כל התלמידים. אם הילד אמר, אני רק צחקתי על משה, אבק אמר, צחקת? אתה הקית את משה. או אז נשא אבק דרשה ארוכה שתוכנה אני זוכר, אבל תמיד הסתיימה במילים, אם תופיע פה עוד פעם, אני לא אסתפק במילים. אבק לא הסתפק במילים שהשמיע לילדים שנשלחו למשרדו. בבקרים, המורים סידרו אותנו בחצר בית הספר, ואבק עלה לבמה לשאת נאום. נאומיו של אבק התאימו ללוח השנה. הם נפתחו במשפטים כגון, היום לפני כך וכך שנים, בנות הברית חצו את תעלת סואץ, או היום לפני כך וכך שנים, הונחה אבן הפינה לבניין הכנסת. בימות החורף קטע הגשם לפעמים את נאומיו של אבק, והילדים היו נפוצים לכל עבר. מנאומי החורף של אבק אני זוכר פיסות מידע שאת פשרן מעולם לא גיליתי. בימים בהירים נאלצנו לעמוד זקופים עד שבא הנאום אל סופו. ביום אביב אחד, בשעת נאומו של אבק, כלב שחור שזנבו מושפל צץ באחת מפינות המגרש. הכלב סבב סחור סחור, מטווה ברגליו מעגלים קטנים והולכים עד שהגיע קרוב אל בימת הנואמים שעליה עמד אבק. הרגשתי שמשהו נפלא עומד להתרחש. בצעדים איטיים הכלב עלה במדרגות בימת העץ. הוא עמד ללא נוע, ריחך פה וריחך שם, הרים את רגלו השמאלית והטיל את מימיו על נעליו של אבק. בבת אחת צבעם של פרחי האביב הפך בהיר יותר, והשמיים היו כחולים, כחול עמוק.
בוא נשמע מה יש ללי טולדנו להגיד על כל זה.
את כל המדרגות ויתרתי כבר על מעלית לטפס את הקומות לבד להגיע
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו לפני הפסקה שמענו את ליטו לדנו עם מדרגות ואנחנו עכשיו פונים אל ירושלים של סוף המאה ה-19 ימי עיתון הצבי של אליעזר בן יהודה, למי שלא יודע, זה מחיה השפה העברית, אבל כולם יודעים, נכון? הוא יצא לראשונה באוקטובר 1884, והנה כמה מן הדברים שנכתבו בגיליון הראשון, ואני רוצה רגע להשתהות על העניין הזה. הדבר מדהים, שאפשר פשוט לשבת היום מול המחשב, ולקרוא בגיליון הראשון של הצבי, של אליעזר בן יהודה. בזכות אתר העיתונות ההיסטורית של הספרייה הלאומית, אתה יושב, אתה מדפדף בכל הגיליונות.
זה מה שמדהים אותך, מה שמדהים אותי, כשראיתי את הסדרה הזה, איך הבן אדם הזה עשה עיתון, ואיך פעם עשו עיתון, אות, כאילו, הרכיבו משפטים. ואתה נדהם מזה שאתה יכול לשבת מול המחשב ולראות את זה? אני יושבת מול המחשב ורואה את כל העולם, על מה אתה מדבר?
את מבינה, אני יושב עכשיו בחדר, מול המחשב, ואני לוקח את ה-PDF של הצבי, ואני שולח אותו להדפסה, ולא צריך אותיות וזה, טרח במדפסת.
אז מה כל כך מדהים בזה? מדהים שהם עשו את זה.
מדהים.
בעבודת נמלים.
מי יכול היה לדמיין שאנחנו נשב? את חושבת שהוא דמיין שהגיליון שהוא, יש שם סצנה בהתחלה של הסדרה.
למה אנשים לא מוצאים יותר עיתונים, למשל? כי זה קל, אתה מבין?
את אומרת כי זה קל.
זה קל.
כן, אנשים בדרך כלל אומרים לעצמם, אני רוצה איזה אתגר טוב ככה. יש שם סצנה בהתחלה, כאילו מספר סצנות כאלה, אבל שמגיעים לבית הדפוס, שגם כן, בית הדפוס זה איזה כוך ירושלמי קטן כזה, ועל חבלי כביסה תלויים הגיליונות להתייבש.
נכון.
ככה עשו את זה פעם.
נכון.
זה היה...
זה מדהים.
מדהים. אז רגע.
לא, אבל הוא גם היה אידיאולוג, היה פה עניינים, זה לא סתם עכשיו הוא השתעשע לו בעיתון, כמו איזה...
לא, ממש...
כמו איזה ילד שמנת כזה שההורים שלו קנו לו עיתון.
לא, לא, הוא נלחם על, מול כוחות גדולים מאוד.
נכון.
זה מה שעולה בסדרה, נלחם מול כוחות גדולים מאוד, תכף אנחנו נדבר על זה, שניסו להשתיק אותו, אבל לפני זה...
כן.
בכל זאת אני נדעם על זה שאני יכול לשבת בבית.
בסדר גמור.
מהחבלי כביסה האלה, ישר דרך 150 שנה אל למחשב שלי.
ומה ראית שם?
למשל כך. זה מהגיליון הראשון.
כותרות.
בארץ הזולים, באפריקה, אין שלום. ועל האנגלים לשום עיניהם שם, לבל יבלה להם בארצות ממשלתם הגובלות בארץ זו. כי שבטי הזולים נלחמים איש ברעו יום יום, ואתה ניגף אחד מראשיהם אשר שמה אנגליה בארץ הזאת אחרי מלחמתה איתה, וימלט אל ארץ ממשלת אנגליה ומבקש ממנה, כי תעזור לו אנגליה במלחמתו את הזולים אויביה. זה ידיע.
ידיע.
ידיע. Mm-hmm. אחת. עוד אחת? יש לנו
כן,
זמן עוד
כן,
אחת?
כן, כן.
ובין צרפת וארץ הסינים עוד אין שלום, ואולי מהרה תחודש המלחמה ביתר עוז. בימים האחרונים, בציר ממשלת אמריקה, ויודיע את לי הונג שנג משני המלך, כי צרפת שאלה מממשלת אמריקה, כי תהיה היא המפשרת בין צרפת ובין הסינים. וכשמוע לי הונג שנג, כי אין חפץ צרפת לוותר דבר מכל שאלה עד עתה, ואיחרה פה מאוד, ויאמר, כי שמור לא תשמור צרפת את חוקי המלחמות.
זה יפה גם, כי לא הייתה להם...
מה זה,
לא,
זה
לא
מה...
היו להם מילים גם.
זה מהתנך, ואיחרה פה מאוד.
אז זה תנכי, בדיוק.
קצת אחר כך הוא כותב, אוניות רוסיה רבות תעמוד נעתה אצל סוף ארץ הסינים, ויש חושדים כי נכרתה ברית עזרה בין רוסיה ובין צרפת לחלק להן את ארץ הסינים,
ולרשת אותה. לרשת את הארץ.
עכשיו, זה נכון שזה ארכאי,
זה מקסים.
אבל אנחנו, זה לגמרי שפתנו. זאת שפתנו שהוא עשה. זה הרקע כאמור של הסדרה הצבי שיצרה קרן מרגלית, עולה היום אחרי החדשות בכאן 11. הצבי היה דבר אמיתי וסוער מאוד, שתחכים ואינטרסים ליוו את הפעילות שלו. אנחנו עכשיו רוצים לשמוע קצת יותר על זה. בעיקר על התחכים. בעיקר על התחכים אני רוצה לשמוע. מעוצר אוסף ישראל בספרי הלאומית, דוקטור חזי עמיור. שלום דוקטור חזי עמיור.
שלום חברים.
היי חזי.
אז ספר לנו קצת על הצבי, דרכו לא הייתה קלה.
לא הייתה קלה. כשאליעזר בן יהודה התחיל את הפעילות שלו בארץ, הוא התחיל עם העיתון הקיים, מעיתון חבצלת, שהיה עיתון של היישוב, העיתון יותר מודרני של היישוב הישן, כן? של... היום היינו קוראים לזה החרדים.
כן.
אליעזר בן יהודה לא היה חרדי בשום מובן, ודי מהר הוא פתח את העיתון שלו המתחרה, הצבי, שאגב החליף את שמו מדי פעם בגלל ענייני צנזורה שהם חלק מהשיחה שלנו, קראו לו פעם השקפה, הצבי, השקפה, והוא החליף מדי פעם את השמות. אליעזר בן יהודה היה טיפוס, זה בטוח.
לכל הפחות.
לכל הפחות
והוא לא היה טיפוס. יהודי מבדח, כמו שירון לונדון אמר, כתב עליו, נכון?
רוב האנשים לא היו חותמים על המשפט הזה, נכון?
מאיפה ירון לונדון הגיע למצב שהוא מתבדר ממנו, אני לא יודעת.
טוב, היה צריך...
היה צריך חרוז, כן.
מוכו הקודח, כן.
נכון.
אבל אליעזר בן יהודה באמת נלחם בכל העולם, אפשר בהחלט לומר את זה, הוא היה איש מבודד מבחינה חברתית, והוא... נלחם גם בחזית הפנימית, הוא נלחם, כמו שאמרתי, ביישוב הישן. פה הייתה מחלוקת אידיאולוגית, הוא היה ציוני, הייתה מחלוקת אידיאולוגית אמיתית של מודרנה מול מסורת. אליעזר בן יהודה, שכמובן כמו כמעט כל בני דורו, בא מהחיידר ובא מהעיירה בליטה, בעץ בזה והגיע למסקנה שכמו כמו הרבה, כמו לא הרבה אנשים, שצריך לעבור לפרק חדש, ובתה גם בפעילות שלו בעיתון, כשהעיתון שלו הטיף למודרניזציה כמעט בכל תחום, וזה הכניס אותו להתנגשות עם החרדים, בעיקר סביב כספי החלוקה, מחלוקת מאוד מאוד ישנה, על מה צריך להסתמך, האם על עבודה ועל פרנסות קיימות, או על החלוקה, צדקה שמקוששים בקהילות יהודיות ברחבי העולם. חזית נוספת שהייתה לו, הייתה מול השלטונות. כמה שהוא היה זהיר מאוד מבחינה מדינית, אגב, הקטעים שקראת, יובל, מהעיתון, באמת מעידים על העניין הרב שהיה לו במה קורה בעולם. העיתון הזה נתן המון אינפורמציה מה קורה בעולם. זה נכון לגבי העיתונות היהודית בכלל, כמובן, דבר שצריך להזכיר, באותה תקופה, הייתה עיתונות יהודית עברית ענפה מאוד באירופה, במזרח אירופה, מרכז אירופה. זאת אומרת, היו עיתונים עבריים שנתנו המון מידע, והיה להם גם כמובן הרבה יותר קהל מאשר בירושלים, אבל ככל שהוא היה מעוניין בעולם הגדול, וככל שהעולם הגדול היה, הוא הסתכל לשם, התרוקים ששלטו בארץ, היו, הסתכלו עליו בעין לא טובה, והחרדים ניצלו את זה. תכף נגיע לזה.
החרדים לא מתלהבים ממנו, ורואים את זה גם בפרק הראשון בסדרה הזאת.
החרדים רואים בו, לא מה זה לא מתלהבים.
הוא כופר.
הוא אויב, אויב. הוא היה אויב שלהם.
למה?
הוא איים על כל עולמם. העיתון שלו, עיתון בכלל זה אמצעי לגייס קהל ולהפיץ עמדות, והוא תקף אותם ללא רחם על העניינים האלה של החלוקה ושל השחיתות הפנימית במוסדות של הקהילה, והם השיבו לו מלחמה בזה שהם סכסכו בינו לבין השלטונות הטורקיים. אני רוצה רק להזכיר עוד סכסוך שהיה לו, גם עם המשכילים של ירושלים, שלכאורה היו שותפים שלו בהמון תחומים, כן, היו בירושלים משכילים מהיישוב החדש והישן, שתמכו גם הם בלאומיות יהודית חדשה, עוד קשה לקרוא לזה ציונות, זה עוד לפני הרצל, אבל בחיבת ציון ובלאומיות יהודית ובמודרניזציה, ואפילו בתחייה תרבותית נוסח השפה העברית, אבל את השיגעון הזה של להעביר את העברית לשפת דיבור, הוא לא היה מקובל על אף אחד למעשה חוץ ממנו, וזה הביא אותו לבידוד של ממש, כמעט גם היישוב הישן, גם היישוב החדש, גם מהשלטונות, הוא היה זאב בודד.
איך זה יכול להיות שזה הצליח לו בסוף? אני לא מצליחה לתפוס את זה באמת. איך זה קרה?
כן, הוא ניצח את כולם. הנה אנחנו הוכחה.
אני מוכרח לומר לכם שאף אחד לא יכול להגיד איך זה בדיוק הצליח לו. זה מסוג, זה מה שמעניין בהיסטוריה, שאנחנו לא יכולים לדעת איך זה הצליח, אבל הוא פשוט עשה, הוא הלך עם זה עד הסוף. הוא הלך עם זה עד הסוף. בסופו של דבר זה צריך לומר שזה פגש גם את מחדשי העברית שהיו בעיקר במזרח אירופה, שגם המציאו מילים, וגם עוד לפניו היה חינוך עברי במזרח אירופה, אבל הטוטליות הזאת של לדבר עם הילד שלך רק בשפה אחת, ושהוא לא ידבר שום שפה אחרת, הבן הבכור שלך, איתמר,
כן.
זה רק הוא עשה. זה רק הוא עשה, ורק בזכות ההתמדה שלו אני לא רוצה לחלק ציונים לתור אבא, מה זה עשה לבן שלו.
לא, כולנו קראנו את הספר.
הבכור לבית אבי, כולנו קראנו.
אנחנו עדיין מצולקים העניינים האלה.
תודה לדבור עומר, כן. מכירים.
אז זה פשוט עבד בסוף, זה עבד.
אז בוא נחזור לסכסוכים ולצנזורה ולמה שעשו לו. בעצם הם מלשינים עליו.
נכון, וזה סיפור שגם משלב את העניין הלאומי. בן יהודה עלה לארץ, ויחד איתו עלה גם אבא של נשותיו, כן, של אשתו הראשונה ואחר כך גם אשתו השנייה, שגם היה אדם שכותב, ובן יהודה שילב אותו בעיתון הצבאי, בעיתון שלו, ובשלב די מוקדם, לקראת חג החנוכה, כותב אותו שלמה יונס, החותן של אליעזר בן יהודה, כותב מאמר על זה שאנחנו צריכים ללמוד מחג החנוכה, שעלינו לאזור חיל ולצעוד קדימה. אלה המילים. כלומר, התחדשות לאומית, כמו מה שהיום מובן לנו מאליו לגבי חנוכה.
כן.
באו אנשי היישוב הישן, הלכו לשלטונות הטורקים, אמרו להם, תראו מה שהוא כותב פה בעברית, לאזור חיל זה, הוא מתכוון לצבא, לבנות צבא, וללכת קדימה זה ללכת קדמה, כלומר ללכת מזרחה. הוא רוצה לבנות צבא שיעלה עליכם. זה מה שהם אמרו לו, זה מה שהם אמרו להם.
כן.
והטורקים קפצו על, ההזדמנות, אסרו אותו מיד, הכניסו אותו לבית הסוהר בירושלים, בית הסוהר שהיה קרוב מאוד לשערי הר הבית, זה היה בית הסוהר הירושלמי, וכמובן מיד סגרו את העיתון. ובן יהודה המתין למשפטו. העיתון נסגר למשך שנה תמימה, אבל בן יהודה חולץ באמצעים של הימים ההם, שתדלנות ובקשיש.
בקשיש, כן.
כן. הוא הצליח אחרי כחודש.
מעניין אם הייתה אז כבר המילה שוחד, או מילה בעברית לשטינקרים.
המילה שוחד הייתה, המילה שוחד הייתה כי היא מהתנ"ך, אבל בפוליטיקה היהודית, אני מניח שגם כן הייתה, אבל בקשיש זה לא שוחד, בקשיש זה חלק מהמערכת.
כן, נכון.
אני מניח שזה היה יותר בקשיש משתדלנות, אבל בסדר.
כן, כן. והאמת היא שבעוצפי הספרייה הלאומית גילינו, בשלב די מאוחר, שאותו גיליון אחרון שבגללו נסגר העיתון, אותו מאמר של יונס, הוא חסר, הוא היה חסר, כנראה בגלל המהומה שנוצרה באותו יום, זה היה עיתון יומי, עיתון שיוצא כל יום, זה לא פשוט להוציא עיתון יומי, אבל אותו עיתון שהיה לקראת חנוכה, ואחריו יש שנה פלוס שהעיתון לא קיים יותר, לא יוצא לאור יותר, הוא היה חסר, ואיתרנו אותו במאמצים מרובים, את הגיליון החסר.
רגע, מה זה מאמצים מרובים? ספר.
מצאנו אספן שהחזיק את זה. ובגלל שהספרייה הלאומית העלתה לפני הרבה שנים את עיתון הצבי לרשת, צילמנו את כולו והוא זמין לכל מי שרוצה, חשוב שאנשים ידעו, כל הצופים בסדרה שרוצים לראות עוד כתבות כמו שקראתם, אפשר להגיע לזה ממש בחיצת כפתור באתר עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.
אבל הגיליון ההוא שהעליתם לרשת, הוא עדיין נמצא אצל האספן או שהוא כבר אצלכם, קניתם אותו?
אנחנו גם קיבלנו תרומה, קיבלנו אותו במתנה, שזה כמובן מאוד מאוד חשוב, אבל לא פחות חשוב זה הנגישות אליו ברשת, אפשר לקרוא את המאמר במקור.
וחוץ מזה בארכיון שלכם יש גם כל מיני צטלך של בן יהודה.
נכון. צריך לזכור שבאותם שנים בירושלים הייתה מקום קטן, ומלבד הפעילות של העיתון הקטן הזה, הצבי, כמה שנים אחר כך קם עוד מוסד קטן בירושלים, ושמו לימים הספרייה הלאומית. כך שהכל היה מאוד קרוב, ולכן יש המון דברים מעניינים מירושלים של המאה ה-19 כאן בספרייה הלאומית, וגם מכתבים של אליעזר בן יהודה שהגיעו לספרייה.
מה למשל?
אז למשל, יש לנו מכתב אהבה יפהפה, שכתב מהכלא, מאותו מאסר שהוא נאסר, אליעזר בן יהודה לאשתו, שבה הוא כותב, שבמכתב הוא כותב לה בשפה שאין שנייה לה, ממש מאהב מלהב, עד כמה הוא מתגעגע אליה וכמה הוא מחכה כבר לצאת ולהיות יחד איתה. האתר הזה נמצא באתר הספרייה, לצערי הוא לא פה לפניי, המכתב הזה.
אבל גם כן נגיש לכולנו, אנחנו יכולים בלחיצת כפתור להגיע אליו.
נכון. ושם הוא כותב לה שהוא מקווה שעוד מעט אני יוצא מהכלא, ורומז שעושים, כמובן הבריח את המכתב הזה החוצה, רומז שנעשים מאמצים גדולים כדי לסגור את הפרשה הזאת. מצאנו גם פתק נוסף שהוא הבריח ממעצר אחר, שהטורקים עצרו אותו שוב על רקע ענייני העיתון, לבן שלו, שהיה אז נער בן 13, אם אני זוכר נכון, והוא שולח לו פתק כזה, ממש פתק קטן, שבו הוא כותב לו שהוא נעצר, ושהוא צריך, הוא שולח אותו לדבר עם האדם הזה והזה, להשתדל כדי לפתור את הבעיה. זה דברים שאיתמר בן אבי, בן ה-13, עשה.
איזה ילדות, יא אללה. איזה ילדות, מה?
רגע, רגע, בסדר, תירגע. לא, זה קשה, זה קשה.
אני זוכר את הסיפור על הכלב מהבכור בבית אביו, ואני מתכווץ פה, וזה מעורר אותי רגשות.
חזי, איך אתם שומרים את כל הדברים האלה? זה שם שמור היטב, זה ממוסגר?
שמור היטב, היום אנחנו בבניין חדש, שראיתם אותו, הכרתם אותו, ואני ממליץ לכולם לבוא ולראות. אז אמנם, למחסנים אני לא מזמין את כל העולם, וגם לא אותי, המחסנים שלנו שמורים היטב היטב, ורק עובדים מוסמכים נכנסים אליהם. יש מחסנים נפרדים לספרים נדירים, מחסן נפרד לספרים נדירים, מחסן נפרד לארכיונים. הדברים האלה שמורים היטב גם מפני אסונות טבע, לחות, טמפרטורה וגם ביטחון. ובעצם אנחנו שואפים שחומרי המקור שאנחנו צילמנו וסרקנו ואלינו לרשת ישמרו עם כמה שפחות מגע יד אדם, אלא אם מגיע מישהו שיש לו עניין מיוחד בפריט עצמו, ואז הוא יקבל בשמחה את הפריט המקורי לאולם קריאה מיוחד לאוספים נדירים. אבל המטרה שלנו היא כמה שיותר, כמובן זה חוסך גם את הבלי של הפריטים, אבל זה מאפשר לאנשים בכל מקום בעולם להגיע לזה בלחיצת כפתור, ואנחנו רואים בזה את ייעודנו, לאפשר לכמה שיותר אנשים חשיפה לכמה שיותר חומר בצורה מקצועית ואיכותית, כן? כדי שמדברים על עשרות מיליוני פריטים, צריך גם קטלוג טוב וחכם, וצריך מערכות מחשב מתאימות.
כן, זה באמת תענוג, זה שיש לנו את האפשרות הזאת.
אותי זה מאוד ריגש אתמול, אני גלשתי לעיתון הזה ואמרתי לעצמי, וואו, זה באמת, זה דבר,
כן,
מפעל
זה
מדהים.
נכון.
דוקטור חזי עמיאור, תודה רבה לך על השיחה הזאת, על הצבי, נגיד שוב, סדרה חדשה, עולה היום בכאן 11, על אליעזר בן יהודה.
הצבי.
הצבי.
תודה, תודה חזי.
תודה רבה. תודה רבה לכם.
להתראות.
כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינא לפועל ולתואר ולשם, ובחצות האששית בחלונות היה רושם במילונות אילי.
אנחנו מה שקרו, חזרנו בפתח הדבר של הגיליון החדש של ננו פואטיקה שמוקדש לשירה אירית מודרנית, כותב האורך של הגיליון, המשורר ליאור שטרנברג, על נערה אחת בדבלין שרשמה שירים בגיר על המדרכה, נערה אלמונית שקו ישיר עובר בינה לבין כרזות שהוא ראה שם שהתנוססו ועליהן דמויות של משוררים ומחזאים כמו ג'ורג' ברנרד שואו. כאמור, הגיליון החדש של ננו פואטיקה, שזה כתב עת לספרות קצרה, והוא גם קטנצ'יק כזה.
נכון.
חמוד.
נכנס בכיס.
אוהבת. הוא שיוצא עכשיו, הוא מוקדש לשירה אירית. אז בוא נבדוק, למה? מה יש שם בשירה האירית? המשורר ליאור שטרנברג, הוא גם מתרגם, הוא תרגם את רוב השירה פה, אני חושבת. לא ספרתי, אבל נראה לי ככה, לפי העין. והוא גם מורה לספרות. שלום ליאור שטרנברג.
אהלן, שלום, שלום.
אז למה דווקא שירה אירית? מה יש בה בשירה הזאת?
חלק ממה שיש בזה, מה שאתה מאוד ממש בפתיח, זה שאני כתבתי במבוא, זה איזשהו אהבה מאוד מאוד גדולה למילה, וכבוד מאוד גדול בשבילה. אבל מעבר לזה יש גם איזה מין חיות מאוד מאוד גדולה, וקרבה למקום, ופשוט שירה מאוד מאוד מגוונת, שמבחינתי פשוט מאוד מאוד דיברה אל המשלב מאוד מוקדם, אפילו אני לא יכול לגמרי להגדיר למה. כלומר, באיזשהו שלב, כשהתחלתי לתרגם שירים, מצאתי אנתולוגיה לשירה אירית, ופשוט ננעלתי על זה. אז התחלתי לחפש עוד ועוד ועוד, וזה נהיה סוג של עיסוק מאוד מאוד מרכזי מבחינתי.
אז בואו אולי פשוט ניתן למאזינים את אותה תחושה, ותקרא לנו שיר אחד.
אוקיי, בשמחה. אני אקרא שיר שנמצא באנתולוגיה, שכתבה אותו משורות בשם איוון בולנד. היא נולדה ב-1944 ונפטרה בגיל די צעיר, לפני כמה שנים, ב-2020. בין מים למים. נולדתי בין מים למים. ויקינגים רכבו על הליפי. הם הטביעו ספרים, בזזו מנזרים, חתמו את עתידנו בספינותיהם ארוכות, אבל נהרות מחלימים. מה יוכל לרפא את המים האחרים האלה, את הים האירי, שחמיץ מדמעות מאנגרים? מזכרים של חורף אני מביטה בגליו שטופי השמש, נשברים על גרנית, מזהירים את רושמי העיתים, לא לתעד צער ישן. כאילו יכול הים לזכור אותו, כאילו ידקלם אותו העתיד.
יפה. איך בחרת בעצם את המשוררים והמשוררות שיחללו מתוך השפע באמת? כפי שאתה אומר, שפע אדיר שמציע בעצם המולד, כן. המדינה הזאת.
ממש, כן. מה שיש באנתולוגיה הזאת, במסחר הזה, זה ממש רק חלק מכל מה שיש. ואני בחרתי פשוט הרבה מאוד על פי טעמי האישי. כלומר, משוררים שאני מכיר, או משוררות שאני מכיר ומתרגם כבר הרבה מאוד זמן, וגם חשבתי שהם מייצגים נכון את המהלך במהלך 120. בעצם התחלתי מייץ, שהוא אולי הכי מוכר, אבל אי אפשר בלעדיו, והלאה, פחות או יותר עד משוררות שנולדו בשנות ה-80. ויש עוד הלאה מזה, כמובן, אבל עצרתי באיזשהו מקום.
אז מה זה המהלך הזה? מה קורה במהלך הזה, כפי שאתה סרטטת אותו? מה, אתה כותב, אי אפשר להגיד מה זה שירה אירית, כמו שאולי אי אפשר להגיד מה זה שירה ישראלית, או כל דבר אחר, אבל בכל
זאת... אבל בכל, במה הם עוסקים?
מה המהלך
שם? אפשר לראות משהו, איזה קו שם?
כן, יש כמה קווים שמאפיינים אותם, כלומר, אני מתקשה להגיד באמת, נגיד, איזשהו קו אחד ברור שמוביל, נגיד, מייץ ועד ימינו, אבל יש הרבה מאוד מרכיבים שחוזרים, באמת, למשל, העיסוק באדמה, במקום, בשמות של מקומות, בהיסטוריה, כולל כמובן לראות את זה מנקודות מאוד מאוד מורכבות, כמו שעכשיו הקראתי, כלומר, שם שוררת שמה, חוזרת לעבר כדי לנסות לחשוב, אוקיי, מה יהיה בהווה, מה יהיה בעתיד, והתשובות שלהם לא כל כך אופטימיות. אז אלה דברים שמאוד תפסו אותי. הם עוסקים כמובן במגוון נושאים, בכל נושאים ששירה עוסקת בהם, אבל אם אני מנסה לייחד משהו, אז זה. כלומר, המקום, למשל, איך קוראים למקום מסוים? יכול להפוך להיות חלק משיר. ההיסטוריה הפרטית, המשפחתית, שהיא מאוד מאוד קיימת, מאוד מאוד נחשבת, היא יכולה להיות להפוך להיות חלק מהשיר, וכמובן דברים היסטוריים שקורים. למשל, ההיסטוריה העירית, שגם כן די דומה לשלנו, היא עקובה מדם, היא למודת סבל, הצרות, נגיד האירועים האלימים משנות ה-70 וה-60, 70, 80 בצפון אירלנד, אבל לא רק, זה דברים שנכנסים לשירים, בוודאי,
נכון,
כל
יש
הזמן.
נכון, יש שם שירים כאלה עם טרור, ו...
כן.
איך
כן,
זה מוביל אותנו לחופש.
כן, כן.
בהקשר הזה, זה היה הדיאלוג נגיד איתם, בקטע של זכויות יוצרים, תרגום, כאילו, והחרם על ישראל, הורגש בעבודה שלך?
לצערי כן, זה מאוד הפתיע אותי, כי אני קצת תמים מהבחינה הזאת, אבל סורבנו, כלומר, הגשנו, היינו, ההוצאה, מקום לשירה, רצו להיות מאוד מאוד הוגנים, ופשוט לבקש זכויות, כמו שנהוג מבעלי הזכויות, ופנינו באופן מסודר לכל ההוצאות שמטפלות משורים שהחלטתי שיהיו שם, וקיבלנו סירוב מחלק מההוצאות, בעיקר מההוצאות האיריות, מהוצאה אחת מאוד גדולה, שממש היו שם שישה, שבעה משורים ושורות שרציתי להכליל, ושהם חשובים, ואמרו לנו לא. ולקראת הרעיון הסתכלתי מתי זה היה, אז זה היה ממש, את המייל הזה קיבלתי בעשירי לאוקטובר. זה מאוד, וזה עשה מין בום כזה רגע, מה? ולקח לי הרבה זמן לי ולגילת שעבדנו על זה, לחשוב, אוקיי, איך מגיבים לזה? וחשבנו, נכתוב, ובסוף אמרנו, נעזוב. נעבוד עם מי שכן רוצים לעבוד איתנו, ומי שכן מתקשרים.
אגב, הם רק אמרו לא, או שהם גם כתבו עוד משהו?
הם כתבו, לא, כתבו איזה מין מייל של כמה שורות, האורך שם כתב מייל של כמה שורות, שאומר שבזמן הנוכחי ובנסיבות הקיימות, הם נוטים להימנע, ואולי בעתיד וכו'. אבל זה סוג שלא.
זה לא סוג, זה לא. וזה קורה בעשרה באוקטובר, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, זה קורה בגלל התגובה, זה עוד לא בקושי הייתה תגובה, זאת אומרת, זה לחלוטין...
אני ממש, כן, אני הלכתי לבדוק מתי זה, מתי קיבלתי את ההודעה הזאת, כן, וזה ממש, בדיעבד בהמשך אני למדתי להכיר עוד סטדים, זאת אומרת, אני שוב קצת מאיבי, אני רואה את העירים ממקומות מסוימים מאוד, מהשירה, מאהבת הטבע שלהם, מהאישיות המדהימה.
גינס, שירה, הכל טוב, כן, נחמדים.
כן, אבל, אבל, הם, אבל יש בהם משהו שלא, בוא נגיד שלא לא אוהבים אותנו. כלומר, הם אחת המדינות שהכי ביקורתיות כלפינו כמדינה, גם לפני האירועים הנוכחים.
כן. אז זה גורם לך להרגיש משהו אחר, כי אתה יודע, כמשורר וכאיש רוח, אתה אומר לך, טוב, העניין הזה הוא מעל כל זה, להפך, שירה זה המקום כן. שבו אנחנו נפגשים, כולל ביקורת, כולל מסרים שלא נעים לשמוע, יש אותם באומנות, בתרבות, אבל אנחנו מתעלים מעל הדבר הזה, סופגים ביקורת אם צריך דרך האומנות, נותנים ביקורת באומנות שלנו, מנהלים איזה סוג של דיאלוג שהוא הרבה פעמים כואב, אומנות זה לא כדי לעשות נעים, וזה ניכר באנתולוגיה הזאת לפעמים, כמו שמאיה אמרה. זה לא גורם לך להרגיש פתאום שאתה אומר עצמך, טוב, אולי השירה הזאת היא לא יכולה
אולי
לתפקד.
אולי תלכו קיבינימט.
כן, או בניסוח.
או בניסוח.
בניסוח של מה היה, אולי תלכו קיבינימט.
לא, זה יותר, אני לא, אגב, לא חשבתי ככה, אני כל, בהתחלה די נפגעתי, פשוט נעלפתי ברמה האישית, כלומר, כי אני, השירים האלה מלווים אותי המון זמן, אז כאילו איזה מין דיסוננס מאוד גדול בין התשובה הזאת ובין איך שאני קורא את השירים, אבל בסוף, בדיוק מה שאתה אמרת, זה מה שניצח, זאת אומרת, אמרנו, אוקיי, מה יהיה עם האנתולוגיה? היא תחזיק, ואז בדקנו, אוקיי, האם יש בה מספיק? אמרנו, כן, בהחלט, ונעבוד עם מה שיש, זאת אומרת, ניתן את היופי ואת המורכבות עם מי שאפשר לתת אותם, וזה לא מעט, לא מעט, יש פה משורים נפלאים.
לא, אבל באופן אישי אני מדבר, באופן אישי, הרי ניכר ששירה עירית היא בדמך, היא משהו שפגע אצלך באיזה נקודה רכה. כן, יש פה דיסוננס כן. שהוא מעבר להאם כן. האנתולוגיה הזאת מוצלחת או לא.
זה מאוד בלבל, אני חושב, אותי אישי זה באמת בלבל, זה אפילו קצת לקח אותי אחורה, למשל, אני בינתיים לא תרגמתי עוד דברים חדשים מהשירה העירית, או, זה קצת עצר אותי, אני חייב לומר, נראה מה יהיה בהמשך, אבל זה בלבל, זה דיסוננס, אני עוד לא לגמרי, כל התקופה האחרונה היא דיסוננס מטורף בין המציאות ובין האומנות, איך אפשר לעשות אומנות בתקופה כזאת וכו', אבל התשובה היא בדרך כלל אף על פי כן, כן? נכון. והאנתולוגיה הזאת התחילה הרבה הרבה לפני, הרי כדי להוציא משהו אתה עובד על זה שנה וחצי, שנתיים אפילו לפני כן. אז
ויש גם כאלה שהסכימו, כן? צריך להגיד, יש אנתולוגיה, כן, הסכימו כן, אנשים. כן.
בוודאי, בוודאי.
תגיד, כמשורר עכשיו, באופן אישי, השירה העירית משפיעה על איך שאתה כותב? העובדה שאתה מתרגם שירה העירית משפיעה כן. על השירים שאתה כותב?
אני מניח, קשה לי להידע, אני מניח שכן, אני מניח שיש דברים שאפשר להגיד אני מושפע, או שזלגו, יש גם שם שכתבתי ממש על אירלנד, אז ישנו שם. אבל זה משהו שאולי מישהו מבחוץ יכול יותר להגיד, הנה, פה אני מזהה. אני יודע שלמשל קצת לקחתי מהם עניין של חלקם אוהבים לכתוב סונטות, אבל בצורה חופשית מאוד, נגיד, שם עושים ופטריק קרוונה, כותבים סונטות ב-14 שורות, אבל עם הרבה מאוד חופש. אז זה חופש שאני אימצתי לעצמי. פה ושם כשאני כותב סונטות, אז זה כן. ויכול להיות שיגידו עוד דברים, יכול להיות שיש עוד דברים שאני אפילו לא שם לב אליהם.
אז בוא נשמע עוד שיר אחד שתקרא לנו מתוך ה...
בשמחה, אני אקרא שיר שפעם לא אני תרגמתי, באמת את צודקת, הרבה מאוד משרים אני תרגמתי, כי זה תולדה של הרבה שנים של עיסוק, אבל יש כאן מתרגמים נהדרים אחרים, נוספים, גלעד מאירי, מרב פיתון, דניאל עוז, אריאל זינדר. אז אני אקרא שיר שתרגם גלעד מאירי, וכתב אותו משורר בשם פול דורקן. ונקרא נוסע חציר. האם אי פעם אגרת חציר במיו בגשם? האם אי פעם אספת חציר במיו בשמש? האם אי פעם נסעת מעל ראשך לעומת חציר על כלשון? האם אי פעם ישנת באסם על הדרך שבין מיו למצרים? אני נוסע חציר. אבי היה נושא חציר, אמי הייתה נושאת חציר, אחיי היו נושאי חציר, אחיותיי היו נושאות חציר, אשתי נושאת חציר, בני הוא נושא חציר, ילדיו הם נושאי חציר, בנותיו הם נושאות חציר. תמיד היינו נושאי חציר, תמיד נהיה נושאי חציר. היות ושערו הגדול של הלילה ניצב, צבוע ארגמן, ומלוא שמיים מצפים להזנה.
יפה.
נפלא. ליאור שטרנברג, קנינו פואטיקה חדש, מוקדש לשירה עירית מודרנית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה רבה לכם. תודה.
להתראות.
עם זה אנחנו מסיימים, נכון?
באמת להמיטה.
נגיד תודה לעומרי קפלן ולדרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית, ונזכיר לכם שוב, היום מחולק פרס ספיר, אתם מוזמנים לצפות בטקס ב-10:45, לגלות מי זכה יחד איתנו, ואנחנו נשוב מחר ונדבר על זה בטח קצת עוד.
להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.